בוקר טוב. היום בתוכנית ננסה להבין עד כמה חמור אחרי שמדינות אירופה נגד סחורה שמיוצרת, מיוצאת מיהודה ושומרון. נושא מאוד מאוד חשוב, הצלחנו כמעט 60 שנה להימנע מחרמות כאלה באירופה, אבל זה קורה. נדבר גם על תעשייה, תעשיית המזון שכל כך חשובה לביטחון התזונתי שלנו, גם על תעשיית הטק. אנחנו מאמינים בבנות הזוג שלנו ובבנות שלנו שהן יכולות להשלים ולהגיע לכל פסגה. אז מדוע מעט מדי נשים מכנות בתפקידי מפתח בכלכלה בממשלה? את זה ננסה לבחון דרך נשים שכן הצליחו. 70 שנה למועדון צוותא, גם ערב שמוקדש לשירים שיצרו יחד נתן אלתרמן ונעמי שמר. כל זה היום בתוכנית במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', על הפקה אור פרץ ועידן ריבר, טכנאי שידור קובי גרבסקי. נעבור לטכנולוגיה, אנחנו פה מדינה עם כמות אנשים בטראומה ופוסט-טראומה בשיעור הגבוה שידענו אי פעם, זה ברור. כוח אדם מיומן חסר, זמני המתנה בלתי נסבלים. האם הטכנולוגיה יכולה לסייע? בוקר טוב לרני כהן, יושב ראש מייסד Grey Matters Health.
בוקר טוב.
אתם המצאתם כסדה שמטפל בפוסט-טראומה? או עוזרת לטפל בפוסט-טראומה?
כסדה זה קצת מוריד את העניין.
אז בוא נעלה אותו.
כל הטכנולוגיה עכשיו מיוסמת במערכת של Grey Matters שנקראת פריזם, פותחה כמעט 20 שנה על ידי פרופסור טלמה הנדלר, איכילוב אוניברסיטת תל אביב. היא קודם כל ניסתה לפתור בעיה מדעית קשה. כל הטיפולים הפסיכיאטריים היום הם מתרכזים או בדיבור, מערכות, טיפולים שפסיכיאטרים טובים, פסיכולוגים קליניים טובים, הם מנסים להגיע עם המטופלים שלהם להבנה של הטראומה, או עם תרופות. אבל במשך ה-20 שנה האחרונות יודעים שיש אזור במוח שאחראי לפחות, או מאוד מהותי, בכל הנושא של פוסט-טראומה. Okay. קוראים לו המגדלה, אני לא יודע אם שמעת עליו. אבל זה האזור שכאשר אנחנו רואים נחש, כן? כל הגוף שלנו נדרך ומאפשר לנו לברוח או להילחם בנחש הזה. בפוסט-טראומה, המנגנון הזה שמחזיר אותך לטראומה, חוזר שוב ושוב, ולא מאפשר לך לשכוח את הטראומה. ופרופסור טלמה הנדלר פיתחה תהליך שמאפשר בעצם להגיע למגדלה הזאת ולאמן את המטופל לחזור ולשלוט בו.
אז מה האמצעי בעצם פה שפותח, כלומר איפה הטכנולוגיה?
זה יפה. אז הדרך היחידה לראות מה קורה במוח זה מכשיר שקוראים לו FMRI. הוא מכשיר שעולה איזה $5 מיליון. איך אנחנו אומרים, זה כנראה מכשיר שלא יחליף את הספה של הפסיכיאטר.
כן, עדיין לא, כן.
כן, עדיין לא בדיוק. אז איך בעצם אפשר להגיע לזה? ופה באמת הגאונות של פרופסור הנדלר והצוות שלה, הם הכניסו עשרות אנשים לתוך FMRI, אבל עם כובע EEG. EEG זה בעצם כובע עם אלקטרודות שמודדות מה קורה במוח, לא משדרות שום דבר למוח. זו הקסדה שדיברת עליה, ובעצם, אתה יודע, יראו להם משהו מפחיד, רואים שהמגדלה עולה ב-FMRI, ומודדים את כל האלקטרודות בכובע EEG, ואז פה נכנסת הטכנולוגיה עם משין ולרנינג ו-AI, היא הצליחה בעצם לייצר קורלציה בין משהו שעולה $5 מיליון, למשהו שעולה רק $10,000.
כן.
ופה נכנסים מלא, כמובן, מלא בדיקות, כי זה אחריות מאוד גדולה לטפל באנשים עם בעיות נפשיות.
אז בעצם שמים את אותה כסדת EEG ומקבלים הבחנה, או בוא נגיד נתונים שהם כבר קרובים למה שהיינו עושים אם היינו עושים FMRI.
אז מה בעצם אנחנו צריכים לחזור וללמד אותך? אני לא יודע, היה לך איזה אירוע פעם טראומטי שהרגשת כזה כפוא ובלחץ?
אין מניח.
על השאלה, אבל
כן,
זה...
כן.
אז באירוע הזה, בעצם כל המוח שלך נכנס למסלול מסוים שצריך להוציא אותך ממנו.
כן.
אז מה אנחנו מראים לאנשים? אנחנו מראים להם בעצם חדר קבלה של בית חולים, שזה משהו של כולם נותן קונוטציה קצת מלחיצה.
כן.
האנשים, האבטרים עומדים וצועקים וצורכים ותינוק בוכה. ופה זה נפלאות המוח שלנו, כי אנחנו לא יכולים להגיד לך מה לעשות. לכל אחד במקרה הזה, היה מקרה בחיים, שבו עם כל הלחץ הזה הוא היה בעצם בשליטה ורגוע. אנחנו מבקשים לאנשים לחזור לאירועים בחיים שבהם הם היו בשליטה ורגועים, ואנחנו אומרים להם, אם תחזרו למצב הזה, האבטרים האלה יתחילו להוריד את הכל וגם לשבת. הם עשו את זה ממש טוב, הם יושבים ולא עושים כלום. אם תעבדו את זה, הם קמים ומתחילים לצרוח שוב. אז אתה בעצם נמצא במצב של החיים, ופה זה נפלאות המוח. כן. אתה יודע, מישהו קיבל פרס נובל על זה שהוא גילה שהמוח הוא פלסטי, שאפשר לשנות אותו. וזה מה שאנחנו עושים, ב-15 טיפולים של 30 דקות כל אחד, זה פעמיים בשבוע. אנחנו מלמדים אנשים לשלוט חזרה על המוח שלהם, שיש להם את הטריגר של הפוסט-טראומה, הם נזכרים במה שהם כן. למדו במערכת, ומסוגלים להגיד.
היי, שזה מדהים לגמרי. אז זה בעצם אומר שאנחנו באמת באמת יכולים לתת את הטיפול המיטבי, אפילו טיפול עצמי, תוך כדי זה, עם מה שנקרא טלמטריה, לראות באמת ישר...
לגמרי ככה, ואנחנו כחברת הייטק, אני ושותפיי להקמת החברה, ב-2020 בעצם התחלנו את החברה, זה אחרי שליווינו את פרופסור אנדלר 3 שנים, כי רצינו לראות שבאמת יש הרבה מסביב לטכנולוגיה שהיא פיתחה, ואחרי שהמחקר מאוד גדול שלה היה על השער של נייצ'ר, נייצ'ר זה אחד השבועונים הכי מכובדים, עם 180 חיילים בישראל, בעצם יצאנו לדרך, ראינו ברי מזל שאת אישור ה-FDA, שרק שתבין, עד לפני חודש, 9 שנים, אנחנו היחידים שקיבלנו אישור FDA לטפל בפוסט-טראומה. מאוד קשה לטפל בפוסט-טראומה. וקיבלנו את האישור 3 חודשים לפני 7 באוקטובר. וישראל לא הייתה על המפה שלנו, כל סטארט-אפ רץ כמובן לכל העולם. אבל אמרנו שאנחנו חייבים להיכנס מתחת לאלונקה, השגנו תרומות מאנשים לכסדה, למכשיר EEG, אותו אנחנו לא מייצרים, אנחנו את כל התוכנה, והתחלנו לטפל מיידית בעשרות ומאות אנשים, וכשבבתי החולים הכי טובים בישראל, נטל, וכשכולם ראו שיש תוצאות נהדרות, אז אגף השיקום בעצם פתח את זה לכל חיילי צה"ל.
יפה מאוד. כן, לצערנו אנחנו שדה ניסויים פה אחרי מה שעברנו ומה שאנחנו עוברים.
זה נכון, אז בעצם יש, וזה חשוב לציין, יש טיפול מאוד יפה בחיילי צה"ל, ביותר מ-19 מקומות ברחבי ישראל.
יפה.
ופה נכנסו מלאכים נוספים, קבוצה בשם Clear Sky, והחליטה שהיא חייבת להביא את הטיפולים לאזרחים ולדרום. אנחנו יודעים, יש עשרות אלפי פגועי פוסט-טראומה בדרום, ויש מעט מאוד מטפלים בדרום. ובעצם יש לנו מערכת שמאפשרת סקלביליטי. אפשר להכניס הרבה אנשים במערכת כל יום. Clear Sky חברו למטפלים בנפש של טבע, ולא פחות חשוב, לקרנות הביטוח הלאומי, שהם רכשו כמות מאוד מכובדת של מערכות, והם עושים את זה בצורה מאוד מקצועית, ואני רוצה להדגיש שאנחנו בצד, אנחנו לא, זה לא תהילה לנו, זה להם, זה בעצם שותפות אדירה שהם עושים להנגשת הנגישות, ולא איזה מהלך מסחרי, וקרנות הביטוח הלאומי תמכו בהם בקניית מערכות, וביטוח לאומי החליט גם כן להתחיל לשלם עבור הטיפולים האלה לכל נפגעי הטרור, ככה שהולכת להיות פריצה דרך מאוד משמעותית, גם בדרום וגם בצפון, בטיפול בפוסט-טראומה.
טוב, באמת באמת תבורכו, אתם וקליר סקאי וכל העוסקים הנושא, כי מעבר לחובה מוסרית שיש לטפל במי שנפגע בפוסט-טראומה, בטח במהלך שירות צבאי, אבל גם כאזרח שנפגע, יש פה גם תועלת אפילו כלכלית בסופו של דבר, אם נטפל בזה כמו שצריך, נחסוך הרבה כסף, משאבים וכמובן סבל להרבה מאוד אנשים, ווואו, השמיים פה הם הגבול עם הדבר הזה, אם אתה יודע לשחזר FMRI באמצעות EG, אז אתה באמת מפריצת דרך, אני רק מדמיין את העתיד. רני כהן, יושב ראש המייסד Grey Matters Health, תודה רבה רבה על השיחה, ועל פועלכם.
תודה יורם, ביי.
איזה מהירה, הכלכלה הדיגיטלית, איזה כיף שאנחנו יכולים לעשות עסקאות בהינף יד, אבל יש מי שטוען אחרת, שהצנרת הפיננסית העולמית קצת מיושנת. שלום לרן כהן, מייסד שותף ומקל חברת ברידג'פיי.
ברידג'פיי,
אני אדייק, נכון. מה שלומך הבוקר?
מעולה, מה שלומך?
בסדר גמור, תכף תסביר לנו על ברידג'פיי. קודם כל, התשתית הפיננסית, שאנחנו חושבים שהיא כזאת מדהימה, היא בעצם מיושנת?
אז היא מורכבת, היא מורכבת מאוד. אתה יודע, כשאתה מכניס כרטיס ומבצע עסקה, יש המון המון דברים שקורים מאחורה. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא באים, אתה יודע, לייצר אשמים, אנחנו באנו לייצר פתרונות.
כן, כן, לא, אבל אני קודם רוצה להבין את הבעיה, זה לא חלילה להאשים, כן.
אז תראה, מבחינת הבעיה, כולנו נראה לי מכירים. תרגע, אתה בא, אתה קונה כרטיס לטיסה לחופשה המשפחתית, אנחנו בקיץ עכשיו, אתה מכניס את הכרטיס ואתה מקבל פתאום איזו הודעה כזו של העסקה נדחתה. והלב נופל, אתה יודע, אתה חושב מה, נגמר לי הכסף, מישהו גנב לי את הכרטיס, ובאמת ברוב המקרים זה לא זה ולא זה, הכסף שם, הכרטיס תקין, יש משהו שפשוט נתקע בדרך, השבוע פרסמנו דוח על התופעה, קראנו לו הקופסה השחורה של התשלומים, וכמו שאמרתי, הדרך מהקליק שלך עד החשבון של העסק בעצם עוברת בהמון המון צמתים. יש לך את חברת האשראי ואת הבנק וחברות הסליקה. עומס של שרתים, מפעילת תקשורת של שנייה באחת הצמתים של האלה, ואתה כבר מקבל סירוב טכני.
כן, שבעצם...
לא כן לך כסף.
אם אני אתעקש ואני אנסה פעם נוספת, אז אני אצליח, אבל לא תמיד אני מתעקש.
ממש, או שתלך למקום אחר, או לחנות אחרת, ובעל העסק איבד אותך, כלקוח. כן. תחשוב על ווייז. נגיד, הכביש חסום, ווייז לא אומר לך, בוא ננסה מחר. הוא מוצא לך דרך לצלת להגיע. זה כמו שאנחנו בדיוק עושים לתשלום. אנחנו מחוברים לקרוב ל-1,000 ספקי תשלום בעולם, ובאמת בשבריר שנייה אנחנו יודעים לנתב את העסקה לדרך אחרת. אתה כלקוח בכלל לא מרגיש, אתה אפילו לא יודע שאנחנו קיימים, וזה בדיוק העניין מברידג'פיי.
אז מי צריך להתקשר איתכם? זה בתי העסק הקטנים נקרא להם, המקומיים, או שזה הבנקים וחברות האשראי?
עסק קטן, הוא משלם אצלנו כמה אגורות לעסקה, ובסוף הוא רואה בדשבורד בדיוק כמה שקלים הצלנו לו חודש. הוא מרוויח פי כמה ממה שהוא משלם אצלנו, לצרכן זה שקוף לגמרי, והעסק דרכנו מחבר את כל... אמצעי התשלום שהוא עובד איתה, בשנתיים האחרונות הקמנו שיתוף פעולה מאוד אסטרטגי עם שווה, שהיא בעצם תשתית התשלומים בישראל הלאומית, וזה גם מה שיאפשר לעסק ישראלי, גם הקטן, להתחבר אלינו, ובקלות לחבר איזה סולק שהוא רוצה מתוך כמעט יותר מ-1,000 סולקים שמחוברים בברידג'ר, במקום 1-1-1-1, ובעצם אנחנו מחברים את הלקוח הישראלי, את העסק הישראלי, לצנרת הלאומית של הסליקה.
העסקים עצמם מודעים לעומק הבעיה? כלומר, הם מבינים כמה עסקאות הם הפסידו כנראה? יש להם דרך לראות את זה בכלל?
תראה, חלקם כן, כן. אתה כבעל עסק רואה את כל מיני סירובים, אתה לא יודע למה הם קרו, אתה רואה שהם קרו, ובעצם אתה מנסה להתמודד איתם, אתה גם מניח ש... אתה גם כעסק מניח, בטח לא היה לו כסף, בטח בטח, אבל זה לא ככה המצב, והמון המון המון מהסירובים האלה ניתנים להצלה. אנחנו שנה שעברה הצלנו קרוב $500 מיליארד בעולם.
יפה.
וזה בעצם הצלה של כסף של עסקאות שהיו אמורים להיחשב.
כן. ותודה, הלב נופל כשהעסקה לא מאושרת לך, אתה מיד, כמו שאמרת, אתה חושב על מסגרת האשראי של כרטיס האשראי, או מה קרה פה. אז אני אומר, גם בצד של הצרכן, אתם פה מחזירים לנו את ה... בעצם אני לא יודע אפילו.
זה גם קרה למאזינים שלנו לא פעם. מנסים להעביר עסקה, ובעצם מקבלים את אותו פירוב.
כן, גם ככה אנחנו בעסקאות אונליין לא רגועים לגמרי, כשאנחנו נותנים פרטי כרטיס אשראי, מבצעים תשלום, אתה לא רגוע לגמרי. ואם יש משהו ותקלה, אז יש את הרגע הזה.
נכון, יש את העניין של לסמוך על המקום שאתה שם בו את הכרטיס אשראי גם, זה חלק מהעניין של החוויה, ולקבל כזה סירוב מוריד לך את הקונפידנס בוודאות. חלק מהעניין זה להציל בעצם את התשלומים האלה, ולהציל את המצבים האלה של חוסר התקשורת. אנחנו ב-9 לספטמבר עושים אירוע גדול בתל אביב, קוראים לו Connect Plus, אנחנו מביאים 500 אנשי תשלומים מכל העולם.
יפה.
בעצם שם אנחנו הולכים להציג, השיחה הקודמת שלך הייתה עליה, אז אנחנו הולכים להציג את הדור הבא שלנו, שזה בעצם משפחה של סוכנים, שעובדים יחד עם העסק. ובעצם במקום להציל עסקה, אחרי שהיא נכשלה אצל הסולק, אנחנו הולכים למנוע את הנפילה מראש. כן.
הצרכן לא יודע, בית העסק בעצם לא יודע.
נשמח לראות אותך שם.
היי, ברכות על הדבר הזה. אתם מביאים אנשים מהעולם שזה גם הישג בימים אלה.
לא ספק.
רן כהן, מייסד שותף ומנכ"ל חברת ברידג'ר פיי. תודה רבה רבה על השיחה.
תודה לך.
נושא הבא, עסקנו בו הרבה בתוכנית. מסתבר שעדיין לא מספיק. אנחנו מאמינים בבנות הזוג שלנו, אנחנו מאמינים בילדות, בבנות שלנו, בנכדות שלנו, שהן יכולות להגיע לכל דבר, להצליח בכל דבר. אז מדוע מעט מדי נשים מכהנות בתפקידי מפתח? בכלכלה, בעסקים, בממשלה. הפעם סדרה חדשה מנסה להבין את זה דרך העיניים של אנשים שכן הצליחו. הסדרה החדשה, כסף משלהן, עלתה אתמול בכאן 11, מספרת את הסיפור באמת של הנשים הבחירות במשק. בוקר טוב לאפרת שלום דנון, יוצרת הדוקו כסף משלהם, נציין, יצרת את זה יחד עם אסנת אבלסי גם כן. בוקר טוב אפרת.
בוקר טוב.
החלטתם באמת לטפל בנושא הכל כך חשוב הזה דרך דווקא הסיפורים של אלה שהצליחו.
נכון. המחשבה הייתה שבגלל שיש באמת נורא נורא מעט נשים שמגיעות לעמדות האלה, כן לסרטט בסדרה, להציג בסדרה מודלים של נשים שעשו את זה, כי החשיבות של יצירת המודלים האלה היא משמעותית מאוד. יש את המשפט הידוע, את לא יכולה להיות מה שאת לא יכולה לראות. ולראות את הנשים האלה, לראות את מי שפרצו דרך, שעשו את זה, זה משהו שמאוד מאוד יכול לעורר השראה לנשים אחרות, בייחוד לנשים צעירות. אבל אני... העניין הזה של לספר דרכן את התמונה הרחבה, היה אתגר לא פשוט בסדרה, אבל אני חושבת שזה משהו שכן היה חשוב לנו לעשות, כן להציג גם את הדמויות האלה, כדי לייצר באמת כאילו מודלים, אבל גם לספר את הסיפור הרחב, את המורכבויות, ומה זה אומר להיות אישה בעולמות האלה.
כן, וגם לא מובן מאליו, הצלחתם להביא את רקפת רוסק המנוח, שהייתה מנכלית בנק לאומי, ועדי סופר טני, שהיא עדיין מנכלית מטה, ואחרות שהן באמת בטופ של הטופ. לא קל להביא נשים מצליחות לדבר בגילוי לב על הנושא.
נכון, זה לא היה פשוט. בייחוד רכבת רוסק המנוח, זה באמת שעד הרגע האחרון היא סרבה, ואני חושבת שזה באמת גם עולם העסקים הוא עולם שבו נשים וגם גברים צריכים להפגין קשיחות, זה עולם מאוד מאוד קשוח, אין בו הרבה מקום לפגיעות או לכנות, וזה משהו שבסדרה מאוד מאוד יצא מהן.
כן, ואחרי שעשיתן שלושה פרקים, אתם מסתכלות כמוני על המצב הנוכחי, הרי הייתה לנו ראשת ממשלה כשהיינו מדינה בת 20, והיה לנו את הרגע הזה שאתם גם מתארות אותו בסדרה, שלושה בנקים מובילים בישראל, מנוהלות על ידי נשים, נגידת בנק ישראל לאישה. היה לנו רגע כזה, והיום, מה קרה? הלכנו לאחור או שזה רק תחושה כזאת?
קודם כל, יש הליכה לאחור בעניין הזה של ייצוג של נשים במוקדי כוח. גם אם הייתה התקדמות, יש נמצאות במקום פחות טוב. מבחינת גולדה, זאת אומרת, הסדרה הקודמת שעשינו הייתה בגלל נבחרות, ועסקה בעולם הפוליטי. ושם ממש הקדשנו פרק שלם לאיזה שלא הייתה עוד ראשת ממשלה, כמו גולדה. ואני חושבת שנשים, גם כשהן מצליחות באמת להגיע הכי למעלה, הן משפטות הרבה יותר לחומרה, וחשופות באמת למתקפות ולדברים שגברים לא חשופים בפניהם. ואני כן רואה נניח דמיון בעניין הזה, בין העולם הפוליטי לעולם הכלכלי, כי אני נזכרת נניח בציפי לבני, שבאמת הגיע הכי רחוק.
היא הייתה קרובה.
הפוליטית. כן, היא הייתה כאילו האישה שהגיעה הכי רחוק, אחרי גולדה, והיא, אני זוכרת שבאמת היא סיפרה שלאורך הדרך היא כל הזמן הזיזה, הצידה, מורכבויות או עניינים שקשורים למגדר, עד שזה לא יכול לחמוק מזה, כן.
כן.
אז אני חושבת שגם הנשים האלה, הנשים בעולם העסקי, הכלכלי, הייתה להם איזושהי יכולת פנומנלית כזאת, לשעות קדימה ולא לראות המורכבויות ולסמן מטרות. אבל לא כולן הן כאלה. והייתי מאוד שמחה שנגיע למצב שיש באמת הרבה הרבה יותר נשים שיכולות לעשות את זה.
כן, ואתם גם בפרק הראשון כבר נוגעות בבעיית יסוד, והיא בעיה והיא האתגר, נקרא לזה נושא האימהות, ואיך זה מתקבל אצל מעסיקים, אצל העובדות עצמם, אצל המנהלות לעתיד עצמם, עצם זה שהן נכנסות לדבר הנפלא הזה שקורא אימהות, זה בעצם משהו שמיד פוגע בהן לעומת גברים.
זה ממש חד משמעית החסם המרכזי, גם בישראל וגם בעולם. זה באמת עדיין החסם הכי גדול בשוק העבודה לנשים. בסדרה על הנשים בעולם הפוליטי, לא רציתי בכלל להתייחס לזה או להיכנס לשאלת האימהות. אבל פה אי אפשר היה לחמוק מזה, זאת אומרת, זה באמת אחד החסמים הכי הכי גדולים. ונשים מאוד מאוד נפגעות מזה, בייחוד בעשור הזה שהן הופכות להיות אמהות, בעשור הזה של בין 30 ל-40, שזה העשור שגם הן הכי צריכות להתקדם בקריירה. ואני יכולה להגיד לך שממש בשבועות האחרונים, נשים צעירות דיברו איתי בדמעות. זה באמת סוגיה שהיא מאוד מאוד מרכזית בחיים שלהם, הקושי הזה של עדיין לנהל גם בית ולשאת עלייך את האחריות הזאת של הילדים, לבין באמת להתקדם בקריירה. גם היום, גם 2026, גם אצל נשים צעירות.
כן, וכפועל יוצא גם מזה, גם מסיבות אחרות, נשים גם לא מבקשות תוספות שכר כמו גברים, גם לא מקבלות כמו גברים, והפער הזה הוא גם ניכר.
נכון, זה באמת אחת ההפתעות הכי גדולות שלי בעשייה של הסדרה, זה להבין עד כמה נשים עוצרות את עצמן. והן לא מבקשות עליה בשכר. עדי סופרטני מספרת שהיא שנים מנהלת, מעט מאוד נשים הגיעו לבקש עליה שכר לעומת גברים, גברים מבקשים, מנהלים מסע ומתן בצורה הרבה יותר אגרסיבית. נשים מגיעות לשוק העבודה ולעולם הזה, לעולם העסקים הכלכלי, אני חושבת שבאיזשהו מקום הן מנסות לרצות, הן לא באמת מעזות, הן כל מיני דברים שהם לא מגיעים שום מקום. זאת אומרת, הם נולדים מהבניות חברתיות של חינוך, שילדות וילדים גדלים עליהם. זאת אומרת, הן באמת מנסות לרצות ולא משמיעות את עצמן כמו הגברים. זה משהו שיכול להשתנות, האמת היא. וכאן דווקא יש שביב של תקווה בעיניי.
כן, אגב...
אפשר לחנך אחרת, תלבנות.
הטיפ הבסיסי הוא, מי שלא מבקש לא מקבל, אז קודם כל לבקש.
נכון.
זה ידוע, מעסיקים, מנהלים, לא מתנדבים לתת תוספות שכר למי שלא מבקש, וצריך לבקש. ולפעמים לדרוש. אבל זה הטיפ שלי לנושא הזה. אנחנו לקראת בחירות, והנושא הכל כך חשוב הזה לא באמת יהיה על סדר יום, גם מפלגות שמשתדלות לטפל בנושא, ויש הרבה שלא, ואני מחבר את הסדרה הקודמת שלכם עם, עם הסדרה הנוכחית, וזה זה משהו ש... מה קרה לנו שאנחנו לא מדברים על זה? צרות אחרות?
אני חושבת שזאת הבעיה העיקרית, שסוגיות של נשים תמיד משויכות כמשהו שהוא פחות חשוב, פחות חשוב מדברים מאוד חשובים שאנחנו נאלצות להתמודד איתם, כמו ביטחון, וזה לא מספיק, לא מספיק נמצא על השולחן. דרך אגב, העניין הזה של נשים וכלכלה, נשים וכסף, הוא בכלל נושא שהוא לא מדובר ומושתק. והוא מאוד מאוד חשוב, הוא באמת נוגע לכל אחד ואחת. אבל אני חושבת שסוגיות של נשים, כן, הן תמיד נדחקות הצידה. כמשהו שהוא פחות חשוב כרגע, פחות דחוף. ואני חושבת שזה שבאמת גם במערכת בעולם הפוליטי, גם בעולם הכלכלי, בכל בעצם מקום נשים לא נמצאות סביב שולחן קבלת ההחלטות, זה משהו שהוא בלתי נתפס עד כמה יש לו משמעות על החיים שלנו כאן. ולכל גבר יש גם, כמעט לכל גבר אני מניחה, יש גם אישה או בת.
כן.
ואני חושבת שבסופו של דבר זה לטובת כולנו.
זה איך מחנכים ומה המודלים, ואני קודם כל מקווה שכולם יתיישבו לראות את שלושת הפרקים. ומי שפספס את הפרק, משלימים אותו בקלות בקאנבוקס, וכמעט בכל המערכות של הרב הרוציות אפשר לרוץ אחורה, זה רק שודר אתמול, והפרקים הבאים, תספרי לנו קצת הצצה לפרקים הבאים.
אז הפרק הבא עוסק בנשים יזמיות,
שזה בכלל
הן עוד יותר מיעוט, נשים שבאמת... מאוד 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 מעוררות השראה, מי שהקים את חברת הביטוח ליברה, את ילישקוב, קרן כהן חזון, שהיא אחת התעשייניות הגדולות.
תורפז, כן.
ישראל, תורפז. דורות צעירים יותר, כמו נוי הדס, שהקים את רשת נוי הפדה, וסיסטאוס, דניאלה ואלונה צור, אחיות שהקימו מותג אופנה. שנמכר סייקוזית לטרמינל איקס, נשים באמת מאוד, יהודית ריכטר כמובן.
מדינול, כן, כמובן.
כן, מדינול. נשים סופר מרשימות, קריזמטיות, אמזונות, שבאמת כאילו לא היו מוכנות לשמוע לא, אבל הן באמת עוד יותר יוצאות דופן. וצריך להבין שגם להיות אישה יזמית, אז את מקבלת הרבה פחות. טבעי מגברים, משלמת לפעמים ריביות יותר גבוהות. יש שם באמת כאילו עדיין גם בתחום הזה של היזמות, של נשים עצמאיות, הרבה מאוד אי שוויון.
הפרק
השלישי עוסק בסיפור קצת אחר, בנשים שירשו חברות משפחתיות. ושם זה באמת איזה סיפור מגדרי אחר, כי הוא מספר סיפור של מערכת יחסים מאוד מאוד ייחודית בין הבנות שירשו לבין האבות שהורישו, שהם אבות בדרך כלל מאוד דומיננטיים, פטריארכליים, וגם בעולם הזה הן חוות מורכבות מאוד גדולה. זה לא כזה, היא קיבלה הכל על מגש של כסף, אז מה כבר קשה לה?
כן. הדוגמה הקלאסית לחיוב זה שטראוס, שהבת אופרה היא מה שנקרא מנהלת את האימפריה הזאת, ויש דוגמאות נוספות, שרית יוחננוף שאתם מטפלים בה בפרק
נכון.
הזה, ובאמת, מה שמשותף באמת לאנשים פה שהן עובדות קשה, ומה שנקרא עם העיניים על המטרה, וכמו שמתואר בפרק הראשון, מרוב שהם עיניים למטרה, הם לא לוקחות על עצמם את התפקיד לפתוח את הדלת לנשים באשר הן עסוקות בלהצליח, כי הם קיבלו את ההזדמנות.
נכון, הם מדברות על זה מאוד בכנות.
כן.
שרקפת רוסה תמינו, אומרת, אני לא ראיתי ממטר, אני הייתי חזורת מטרה. גם ענת גואטה. הם מדברות על זה שהן היו עסוקות בהתקדמות האישית שלהן, אבל אני חושבת שזה משהו שהוא קיים לא רק בעולם הכלכלי, גם בעולם הפוליטי וגם בעולמות אחרים שבהם באמת נשים הן מיעוט, והן צריכות צריכות בשביל לטפס ולהצליח ולשרוד, הן צריכות לעבוד הרבה יותר קשה. אז לא תמיד יש להם את המשאבים לראות ולהיאבק למען כלל האנשים. זה לא אומר שהן לא פותחות את הדלת לאנשים שעובדות בחברה שלהם, או זה קורה גם לפעמים באופן טבעי. אגב, כשאישה נמצאת בתפקיד ניהולי, כן. אז איכשהו יש יותר נשים סביבה. היא רוצה לעבוד עם אנשים שדומים לך.
אגב, אני עבדתי בחברה שהייתה מנכלית ומחצית מהנהלה אנשים, וזה נראה הכי נורמלי, ולא התייחס אפילו לעובדה הזאת, כלומר מדי פעם. כי כשזה הנורמלי, אז זה ככה, וככה זה גדל, וככה זה מתפתח, אבל הבעיה היא שבמספרים שגם הראיתם בפרק הראשון, מצבנו לא משהו מבחינת מנהלות בשוק העסקי, וזה כבר לא קשור לפוליטיקאים ומה שהם עושים, ההדרה של נשים ממשרדי ממשלה, שזו תופעה נוראית, פה זה סקטור עסקי, שיכול לקבל את החלטות על בסיס כישורים. נקודת אור את רואה בזה שנשים מצליחות יותר ויותר בצבא, בתפקידי לחימה, כלומר יש פה עוד איזה רף שנחצה לשמחתנו, לצערנו בנסיבות, אבל בכלל שברור לגמרי שנשים יכולות למלא כל תפקיד?
אני חושבת שהצבא בחברה הישראלית הוא עוגן משמעותי וכן מקפיצה לנשים ולגברים אחר כך לחיים האזרחיים, ובטח בטוח תהיה לזה השפעה גם על בעצם על על החברה האזרחית. אני חושבת אני מקווה שגם זה משהו שיעזור לעשות שינוי. אבל אני חושבת שהשינוי הגדול ביותר יהיה שגם גברים יבינו שזה מאבק משותף ויציפו את זה ויפעלו. כי זה כנראה לא יכול לקרות רק עם נשים
יפות. כמובן, כל התועלות במגוון של מנהלים בחברה ומגוון של מנהיגות וההיסטוריה מלאה בזה, אנחנו רק צריכים לחזור לרגע הזה. בינתיים לכו לראות את הסדרה הזאת, תראו אותה עם הבנות שלכם, עם הבנים שלכם, עם בני הזוג. זה חלק מההתהוות של החברה שלנו, כל כך חשוב. בכאן 11, בכאן בוקס, כל יום חמישי, בשעה 10. אפרת שלום דנון, יוצרת הדוקו כסף משלהן. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
שני יוצרים, שבכל פעם שהיה חיבור ביניהם, זה מה שנקרא הפסגה. לחן מדהים למילים באמת באמת של משורר לאומי. ויש פה איזה ועידת פסגה גם, כי יש אירוע שהוא נקרא שמר פינת אלתרמן, שהתקיים במסגרת פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים. יש לנו כבוד לשוחח עם נתן סלור, שהוא זמר ויוצר ומוזיקאי, וגם נכדו של נתן אלתרמן, גם בנה של תרצה אתר. וללי, ביתה ללי שמר, ביתה של נומי שמר, ועורכת המורשת שלה. בוקר טוב לשניכם.
בוקר טוב,
יורם. בוקר טוב לכולם.
איי, זה ממה. ועידת פסגה? זה נכון, אני יכול, תרשו לי.
קטונו, אני מרגישה שקטונתי, אבל את הפסגה היא שלהם, שמר אלתרמן, ואנחנו במסגרת המורשות שאנחנו שומרים עליהן, אנחנו מפגישים אותם ונפגשים בעצמנו. זה באמת תחושה של פסגה ותחושה של מסע.
בהחלט.
מרגש מאוד, 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 למרות שאנחנו כבר מכירים מקודם.
נכון.
אנחנו בעצם מכירים מחדש גם את החומרים המופלאים האלה, וגם את אחד השני, וגם את האנשים, את האישיות שלהם, את הפרטים הקטנים שאנחנו מגלים בדרך, המפגש ביניהם. אז בהחלט, כן, פסגה בשבילנו, נכון?
כן, כן. כן, בהחלט, זה פסגה שהיא של זיכרונות, של סיפורים, וכמובן של מוזיקה, ואיתנו במופע מוזיקאית נפלא בשם סתיו החי, שהיא באה בכלל מעולמות הג'אז, ומנגנת בג'יין בורדו, והיא כולה, היא מהדור החדש, כן, היא בת 30 וקצת, והיא מתחברת לחומרים האלה, ומביאה את זה בצורה אחרת, וזה תמיד מרגש שהדור הבא, ככה ממשיך את הדרך של של היצירות הקלאסיות האלה, ואתה השמעת את פגישה לאין קץ, זה באמת השיר תמיד בכל מופעי אלתרמן יהיה אותו, וגם הרבה פעמים קוראים למופע פגישה לאין קץ, ושמר כמובן, אבל אנחנו פשוט תוך כדי מחקר, יש את הכמה הידועים ביותר, שזה פגישה לאין קץ, עליהם הדרך עץ עמד, ספני שלמה המלך, עץ יון גבר, מסעות עם מתודלה וכו, אבל אנחנו גילינו עוד כמה, קודם כל הפתעה די גדולה, משהו די נידח שנשכח עם השנים, ועוד חוזר הניגון, שאנחנו כל כך מכירים את הלחן של נפתלי אלתר ושל נחום הימן, של נחצ'ה, הלחן הראשון היה של נעמי שמר, עוד בשנת 70, לפניהם אפילו, שביצעה אילנה רובינה. ויש שיר שהכל שטיח מהמחזמר, אסתר המלכה, מחזמר כושל של אלתרמן וסשה ארגוב, שנעמי לקחה את החירות להלחין גם בעצמה טקסט כן. משם. ואנחנו כל פעם מגלים עוד, אנחנו לאחרונה הופענו עם רבקה מיכאלי במופע משירי שמר, ושם היא פשוט גילתה לנו שבאחת מהתוכניות שלכם לשעה קלה, היה שיר שנעמי, חברתה הטובה של רבקה, הלחינה בשבילה של סבא שלי, משהו על כיתה א', אנחנו את זה האמת עוד לא מצאנו.
אז נחקק, אנחנו מחפשים את הלחן, המוצא הישר יבוא על שכרו. עוד לא מצאנו, אבל אנחנו בעיצומו של המסע, בעיצומו של המחקר. זה בדיוק מה שקורה לנו בדרך. אז באמת השיתוף עם סתיו הוא ייחודי, כי היא בעצם מגלה לנו עוד דברים, בזה שהיא משתעשת בלחנים, אנחנו נתנו לה כמובן הרבה חופש בעיבודים, אנחנו מוצאים עוד קשרים, ועוד אפילו בין לחן של אמא שלי לשיר ארס שהלחין סשה ארגוב, ויש איזה מין קשר, אבל לא נגלה את כל ההפתעות.
כן, יש כל מיני הפתעות, וגם כל מיני דברים שמצאנו, מכיוון שללי ואני, אנחנו עובדים, אפשר לומר, בנוסף, כן? בלשמר ולטפל, כמובן אצל ללי גם אריאל, אחי אריאל אורוביץ, היוצר הנפלא. אצלי יש כמו את אחותי שהיא פחות בעניין הזה, ואני די לוקח את זה על עצמי, וזאת עבודה, לטפל במורשת ולטפל בפניות, ולפעמים גם בכל מיני הפרות וכל מיני ענייני זכויות. אז זה התחיל מזה שבאמת יש כמה שירים משותפים, אבל הרבה פעמים אנחנו גם מתייעצים בינינו ומוצאים נקודות השקה, ואנחנו חופרים בארכיונים, ומצאנו גם משהו שאנחנו נחשוף אותו במופע, שזה מכתב שנעמי כותבת לאימא שלי, תרצה אתר. ואנחנו גם נשמיע הקלטה נדירה של נעמי קוראת שיר שאימא שלי כתבה על סבא. כל מיני דברים שאלמלא המופע והמפגש הזה, לא היינו עושים את זה. זאת אומרת, באמת החיבור הזה.
אז בשבילנו באמת זאת חוויה נפלאה, אנחנו מאוד נשמח לשתף את הקהל בזה.
בהחלט.
שבא ושש וחצי.
תקליטו, אני מקווה שתהיינה הקלטות מהדבר הזה, אני יודע שזה לפעמים מורכב, אבל היוצרים יסכימו.
ואנחנו מקווים שגם יהיה לזה המשך, אבל זו בהחלט הבכורה.
כן, ובמיוחד שזה בפסטיבל כזה מרגש, באולם רבקה קראון, חשבנו בהתחלה על משהו קטן, פתאום זה נהיה... אולם כזה ועוד יותר מרגש.
ככה יש לנו תחושה שאנחנו מאוד מאוד מחויבים, ויש איזה משהו חגיגי אפילו בחזרות שלנו, בדיבור שלנו. אנחנו מרגישים שאנחנו עושים משהו חשוב למענם וגם למעננו במסע הזה.
יש משהו שהוא ניכר.
כמובן, הכל נשמע נורא רציני, אבל האנשים האלה היה להם גם חוש הומור פנטסטי
לפניהם. בהחלט.
אנחנו קצת גם קיבלנו מזה. אפילו בעיבודים של סתיו יש הומור, אנחנו לא מדלגים על זה. ומוצאים עוד ועוד קשרים, למשל, פה מסעות בנימין מתודלה.
כן.
בנימין מתודלה ברח מנושב שנשו בחובות, וטייל וטייל וטייל. וגם אימא שלי אהבה לטייל בייחוד בחול.
כן.
אז אנחנו אפילו גם על זה מדברים, על חדוות המסעות. אלתרמן פחות נסע באופן פיזי, הוא נסע יותר בשירים, נכון?
נכון, כן, הוא פחות נסע והוא פחות יצא מתל אביב. אבל עוד משהו, אני יכול לעשות כאן איזה ספוילר קטן, אבל זה משהו שאני כן נראה לי יכול לציין כאן, שהיה מפגש, תמיד שואלים, הם נפגשו, הם לא נפגשו, כי רוב הלחנת שירי המשוררים בארץ נעשתה אחרי מותם. נגיד, אצל סבא שלי עוד פגישה לאנקט ועוד חוזר הניגון, נכתבו ב-38 והולחנו אחרי שנת 70, אחרי הפריחה הזו של הלחנת שירי המשוררים. אבל נעמי שמר הצעירה והנועזת, פגשה את סבא שלי בשנת, אני חושב שזה 65, ללי?
לא, לפני.
לפני אפילו, נכון.
לדעתי, כן. כשאבא שלי ואמא שלי עוד היו יחד, כן. לפני הספירה, מה שנקרא. ואני הייתי תינוקת, ואמא החליטה להלחין את ספני שלמה המלך. וביקשה את רשותו. ואז לא כתבו לו מיילים ולא וואטסאפים, פשוט הלכו.
הלכו להשמיע.
החלק ש...
והם התחילו אורחים וביקשו רשות.
מאוד נשמח שהקהל היום יותר ויותר, וגם הדור הצעיר, רוצים לדעת מה עומד מאחורי השירים, רוצים לדעת מה הביא, איך היה אפילו שיתוף פעולה, ומה היה קודם המילים או הלחן, ואיך זה נבנה.
נכון, זה מעניין. אנחנו בדיוק בזה עוסקים, גם נתן וגם אני, גם במופעים אחרים שלנו כמובן, וגם ביום יום, אנשים שואלים שאלות, מי שבאמת תורח ושואל, אני תמיד משבחת אותו, לא כולם בודקים, יש סיפורים כן. גם שלא קשורים בכלל, לא למציאות ולא להיסטוריה, מהלכים, גם מאגדות אורבניות.
נכון.
אז אני מאוד מאוד מעריכה את מי ששואל ובודק, ואז לפעמים אין לי תשובה, ואני צריכה בעצמי לבדוק, ואני בעצמי חוקרת, וככה אני בעצמי מגלה. וגם נתן וגם אני פוגשים הרבה מאוד קהלים.
נכון.
מבוגרים וצעירים, אנחנו בזה עוסקים, אנחנו שנינו למעשה מספרי סיפורים, נהיינו. אני לא צפיתי שזה יקרה לי. וגם נתן יש לו יכולת סיפור נהדרת. אז בעצם יש לך פה גם אירוע סיפורים, וגם
נכון.
אירוע מוזיקלי מאוד מיוחד, שמוזיקאית על, סתיו.
נכון.
וגם את שני הענקים האלה, אנחנו מקווים שההתרגשות והאהבה שלנו תעבור גם לקהל.
לגמרי, הכבוד הוא שלנו, יש עליכם נטל וזכות לעשות את מה שאתם עושים, אני מתאר עצמי שזה, כמו שתיארתם, זה גם איזושהי חובה שיושבת עליכם, אבל אתם עושים את זה בהחלט. בכזה חן ובכזה, וזה גם זכות, אין מה להגיד פה, המורשת
מאוד,
היא.
מאוד, אנחנו, אני מרגישה שזה תורם לי עד עכשיו, המון, שאני מרגישה שאני מחכימה מזה. מספיק שאני צריכה לברר איך הוגים איזה מילה מאוד נדירה של אלתרמן, איך בדיוק אומרים אותה. אנחנו שנינו גם די מקפידים מתוך אחריות, גם מתוך שאנחנו כאלה. העברית חשובה לנו, אז פתאום אנחנו מגלים שהוא עשה איזה אקרובטיקה לשונית. אבל עוד להוסיף, חשוב שאמא אמרה, ואנחנו גם מצטטים אותה שם, אפילו מראים אותה אומרת, היא הלחינה רק משוררים, כן. רק שירים שהזדהתה איתם במלוא ההזדהות.
כן.
ואפילו היא אמרה בחיוך, יכולתי אולי אפילו לכתוב אותם. כל כך הזדהתה.
כן.
הבחירה שלה תמיד מאוד מעניינת. מאוד, תמיד מעניין אותי מה גרם לה, מה משך אותה דווקא להלחין את זה, את השירים האלה.
כן.
וגם בזה אנחנו עוסקים.
נעמי שמר... כתבה הרבה מאוד מילים גם כן, ולכן באמת מלחינה שמוכנה להתמסר למילים לא שלה. אגב, היא גם כתבה מילים ללחנים לא שלה, שזה גם מדהים בפני עצמו. גם מחול. כן, אז אנחנו...
גם תרגומי מופת כמובן.
כן.
אז גם בזה אנחנו עוסקים, זאת אומרת, דווקא מי שיודעת לכתוב לבד ובוחרת להלחין מישהו אחר, זה מאוד מאוד משמעותי. זה אומר כן. שממש היא מרגישה שהיא מדברת בשמו ושהוא מדבר בשמה. וזה מאוד מרתק.
ומרגישים את זה.
אז שמר פינת אלתרמן ביום חמישי במסגרת פסטיבל סוף הקיץ של תיאטרון ירושלים. תעשו כמוני בגוגל ומיד תמצאו את זה. עדיין עושים גוגל, לא? אנשים כבר צ'אט. צ'אט. תחפשו, אתם מוצאים את זה בשנייה וניפרד עם ספני שלמה המלך.
איזה כיף.
איזה שמחה.
טאפקן קלאסי,
כן. אשמח שתבוא למופע, יורם.
בייחוד שערו.
כן, הביצוע של אילנה רובינה, וכבוד גדול. אז קודם כל, תודה רבה, נתן סלור, ללי שמר. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
הנה, ספני שלמה המלך. תודה. הנושא שטיפלנו בו בעבר בתוכנית הזאת הוא הצורך לאזן בין יבוא, הורדת מחירים, כלכלה גלובלית, לבין הצורך לייצר פה בישראל ביטחון תזונתי, תעשייתי, ובכלל, ולהיות תעשיין בישראל זה מורכב מאוד. אנחנו שמחים לשוחח עם ליאור לוי, מנכ״ל ביסקול ויושב ראש איגוד תעשיות המזון וענף התמרוקים. בוקר טוב.
בוקר טוב, יורם, בוקר טוב.
אז באמת,
חבל המאזינים.
לפני שנדבר על כלל האתגרים של התעשייה המקומית, תספר קצת על ביסקול, כי יש פה גם, ביסקול יש לו סיפור משפחתי גם, חברה בעצם משפחתי.
ביסקול היא חברה שנוסדה עוד לפני קום המדינה על ידי סבא שלי, זיכרונו לברכה, ובעלות אבא שלי, בדל לחיים ארוכים ואני. היא נוסדה בכלל כמפעל תרופות, שחלק מהמפעל היה ייצור של תחליפי סוכר, סוכרזי. מותר כחול לבן שנמצא בעצם בכל בית. אני עצמי גדלתי בתוך המפעל הזה, ומגיל 15 אני על רצפת הייצור, פירקתי מכונות, תיקנתי מכונות, עשיתי על חשבונות.
אלה הבקבוקים של פעם, החמודים הקטנים עליהם, המכסה הירוק.
הקטריה החמודה הזאת, או המגדל, אבל יש לנו את כל המגוון, סקיות, אבקה, נוזל, על בסיס של סחרין, על בסיס של סטיביה, על בסיס של סוכרלוז, על כל המגוון. למעשה אנחנו השחקן, אחד מה משמעותיים בנושא, ונותנים את מגוון הפתרונות האפשריים לצרכנים באשר הם.
כן, אז באמת שזה עובר בדורות, יש איזה נטל מעבר להסתכל על עסק כעסק, אלא בעצם אתה סוחב על הגב וזה נטל, אתה יודע, סבא צדוק לוי הקים, אתה צריך להמשיך לממש.
והבת שלי כבר עובדת 7 שנים, כלומר, יפה. כן, כן, תעשייה בכלל, ותעשייה מסורתית בפרט בישראל, זה בגדול זה מפעלים שנוסדו מאוד מאוד רחוק בזמן, אי שם בתחילת קום המדינה, וממשיכים את להיות הליבה של הכלכלה הישראלית. בסוף תעשייה זה הנדבך המרכזי, ונכון, באמת יש היסטוריה ויש מחויבות להיסטוריה. זה גם נותן פרספקטיבה, יורם, כלומר, זה לא
לגמרי.
משהו שבא היום ואומר, אוקיי, באתי, הרווחתי שקל ואני ממשיך הלאה, אלא אתה מבין את המחויבות להמשך הבינדורי, שזה בעצם סוג של ציונות בסופו של דבר.
כן.
בעיניי תעשייה זה לא פחות מציונות.
ויש לנו פה עוד אלמנט, ואנחנו מדינת אי. האמת היא שהלוואי שהיינו באמת מדינת אי, אבל זה נשים בצד, אבל אנחנו מדינה שבעצם המסעיות לא תגנה, כמו שהן מגיעות בין גרמניה לפולין, לא תגנה מסוריה, לבנון, לא בעת אפשר להתפלל ולקוות, אבל זה לא מה שיקרה, ולכן אנחנו בעצם תלויים ביבוא דרך הים וקצת מהאוויר, או לייצר פה. אז יש פה איזה צורך נוסף, שהשאלה עד כמה הציבור עדיין רואה את הצורך הזה, מבין את הצורך הזה, וכמה הממשלה מבינה את הצורך הזה.
תראה, אני רוצה להפתיע אותך. אני חושב שהציבור מבין את זה היטב, אני חושב שהציבור, ויש לי גם מידע אובייקטיבי, אני חושב שהייצור המקומי באשר הוא, התעשייה המקומית באשר היא קל וחומר תעשיית מוצרי הצריכה, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר תעשיית המזון, היא לא דבר נוסטלגי, זה תשתית ממש ביטחונית, ולמעשה פוליסת ביטוח המזון של מדינת ישראל. אנחנו למדנו את זה במלחמה, למדנו את זה במשברים עולמיים, שאי אפשר לסמוך על נמלים פתוחים או על ספינות שיגיעו בזמן. ובסוף אני מייצג 2,400 מפעלי מזון, 75,000 עובדים, שבעצם היו הערובה לביטחון המזון של ישראל בחירום. ואני חושב שכל העולם מבין את זה, כל העולם מבין שהיום תעשיית המזון היא משמעותית, והציבור מבין את זה. כשאני עושה סקר אחת לרבעון, אחת לשלישון, 80% מהציבור אומר בפירוש, קובע שתעשיית המזון הישראלית היא חלק מביטחון מדינת ישראל, וחלק מביטחון המזון של מדינת ישראל.
הוא מבין את החשיבות?
הוא יודע שבממשלה, הממשלה זה משהו אחר.
השאלה שניגשים למדף, אם יש עדיין, אתה זוכר את התשדירים של פעם, קנו כחול לבן, שתשדירים כבר אין כל כך, כי גם אין ערוץ אחד שצופים, אנחנו מפוזרים על פני הרבה ערוצים, אבל בגדול גם דחפו לנו כל הזמן לקנות את כחול לבן, היום אנחנו בעצם מבינים גם את הערך של יבוא, בהורדת מחירים גם כן.
תראי, אנחנו תעשיית המזון לא נגד תחרות חלילה ולא נגד יבוא. חלק מהחומרי גלם שלנו הם יבוא. יבוא זה דבר חשוב. וזה בסדר גמור, ואנחנו בעד תחרות. אבל הצרכן בסוף בוחר טעם, בוחר אמינות ובוחר מחיר בסל אחד שלם. ובסוף הוא יודע שהמוצרים הישראלים, רובם ככולם, היקרים שבהם והזולים שבהם. ובסוף יש מדף שלם עם אלטרנטיבות כמעט בכל תחום. הוא יודע שהמותג הישראלי שהוא קונה הוא מותג שהוא מכיר, הוא מותג שטוב לו, הוא מותג אמין, הוא מותג בטוח, ולכן הוא בוחר בו כמעט כל פעם מחדש. ואני רוצה אולי להעיר באלף איזושהי נקודה שלא רבים יודעים אותה, אבל היצרן הישראלי, היצרנים הישראלים, הם אלה שבעצם שמרו על מיתון עליית מחירי הסופר, ולא גרמו לעליית מחירי הסופר. אם אנחנו מסתכלים על העולם, העולם בתור האחרון או ב-15 שנה האחרונות, העלה את מחירי המזון בערך ב-75%, ובישראל רק במחצית, מחיר המזון עלה במחצית. אפילו אני לא אפילו יקר פה, יקר פה, בוא לא ניכנס לנקודה הזאת, בואו שיקר. אבל בלעדינו, בלעדי היצרנים, שאלינו בסך הכל, לדעתי, ב-15 שנה האחרונות, ב-17-18% את מחירי המזון בשערי המפעל, ספק אם היכולת של מדינת ישראל הייתה למתן את מחירי המזון בנקודת המחירה. וגם את זה הצרכן מבין. עוד פעם, כשאתה סוקר אותו ואתה שואל אותו, הוא מייחס את החשיבות הנמוכה ביותר, כלומר, את האשמה, נקרא לזה ככה, הנמוכה ביותר, ליצרן הישראלי. הוא רואה את הממשלה וגורמים אחרים בשרשרת האספקה כאחראים יותר ישירים לנושא של יוקר מחירי הסופר.
כן, עד כמה יש דילמה בין שהעסק יצליח כמה שהוא יותר, וברור שאתם תכניסו חדשנות כל עוד אתם רואים שיש לזה ערך, לבין לעשות את מה שנקרא חדשנות מוצרית, להמציא מוצרים חדשים או לפתח מוצרים חדשים, ששם אין לך ערובה שזה באמת יצליח.
תראה, אנחנו מנסים, לאורך כל חיי החברה, אישה, מיקום המדינה, אנחנו מנסים להיות חדשנים. למשל, טבליית סוכרזית, טבליית חדשנית, היא הייתה המצאה של סבא שלי עולמית, טבליית ממתיק שתוססת בתוך הקפה. אז היזם, סבא שלי היה אפילו ממציא לצורך העניין. אנחנו מנסים לעשות את המיטב ולהציג לצרכן הישראלי בסדרת סוכרזית, תמיד מוצרים את החדשנות הגבוהה ביותר שניתנת. הנה למשל, עכשיו אנחנו בעיצומה של השקה מחודשת של סדרה שנקראת כפית לכפית, והסדרה הזאת בעצם מאפשרת לצרכן להשתמש באבקת המתקה ללא צורך באמרה, כלומר כפית שווה כפית, השתמשת בכפית או השתמשת בכוס, זה בעיקר מיועד לבישול ואפייה,
כן.
אז אם השתמשת בכוס סוכר, אתה יכול להשתמש בכוס כפית לכפית ולחסוך לך את הקלוריות של סוכר. אז חדשנות זה דבר חשוב, לפעמים היא מצליחה, לפעמים היא לא מצליחה, אבל אתה יודע, אם אתה לא מנסה, אז אתה לא מתקדם, ואתה חייב לנסות, לדעת שלפעמים אתה נכשל, זה בסדר גמור, חלק מהמשחק זה לחדש, להציג את זה לצרכן לבחירתו, ולקוות שהחדשנויות, ההצלחות יהיו גדולות מהכישלונות, מקווה שבסדרה הזאת, אני מקווה ומאמין שבסדרה הזאת נצליח, כי היא באמת סדרה טובה וזוכה לתמיכות לא מעט.
טוב, מגיע לנו קצת מתוק בימים אלה, ובטח, אתה יודע, מגבילים אותנו עם המתוק, הסוכר המזוקק, חלק מאיתנו כבר לא יכול להיות בתפריט, או לפחות אנחנו צריכים להוריד אותו.
אז תמיד יש סוכרזית, יורם, כן. תמיד יש סוכרזית.
ואני חוזר לאיגוד תעשיות המזון שאתה יושב ראש שלו.
כן.
דור ההמשך שבעצם הוא זה שצריך לקחת את המושכות, בטח בחברות משפחתיות, שם אתה חווה בחברות אחרות את הקושי להביא דור המשך, כפי שקורה בחקלאות לצערי. ממש חקלאים ממש מקוננים על זה שהצעירים לא רוצים להמשיך.
תראה, המצב בתעשיית המזון רע פחות מהמצב בחקלאות. זאת עובדה, אבל הוא לא מזהיר. כלומר, היום תעשייה, למרות שתעשייה היא מקום מאוד הייטקי. כלומר, אני יודע, אנשים חושבים שתעשייה זה מה שהיה פעם, אבל היום תעשייה יש בה רובוטיקה, ויש בה AI, ויש בה לא מעט דברים מתוחכמים, וגם בדרך כלל כמעט כל קו ייצור הוא קו מאוד מתוחכם במחשבה מאחורה ובמדע הטכני שמאחורה. אבל אנחנו סובלים מעט מהבעיה הזאת, אני לא יכול להכחיש את זה, אבל הרבה פחות לדעתי מהעולם החקלאי. בעולם החקלאי זה באמת משהו אחר. גם בסוף תעשיית המזון זה, אתה יודע, זה תעשייה הארדקור, זה תעשייה של עבודה יומיומית, אין פה אקזיטים אחרי שנה, וזה לא הייטק ברמה הזאת של מיליארדים כל שנייה באקזיט כזה או אחר. זה תעשייה מסורתית, איכותית, יציבה, ליבת, כמו שאמרתי, ליבת העשייה במדינה. ואנחנו מסתדרים, כלומר, בסך הכל יש דורות שממשיכים. וזה בסדר, אנחנו מתקדמים קדימה.
ומה המדינה צריכה לעשות? אתה יודע, הנושא של שער שקל דולר הוא תלוי, הוא עוזר ביבוא חומרי הגלם, הוא מקשה מאוד כשרוצים לייצא, אז זהו...
אני חושב שהמדינה לא יכולה באמת, באמת לשלוט על שער הדולר העולמי או על שער המטבע העולמי. היא יכולה בשוליים לעשות את זה. ויש מגמה של שקל חזק, וזה בסדר, מדינת ישראל היא כלכלה טובה. אבל אני רוצה לתת לך מספר של ה-OECD. ה-OECD ב-2005 השקיע 108 מיליארד דולר במענקים לתעשייה בכלל. עכשיו, מזון זה רק חלק מזה. אז אם אני עושה את האקסטרפולציה לנושא של מזון ומשווה את זה לישראל, המשמעות היא שבהשוואה ישראל הייתה צריכה להשקיע בתעשיית המזון שלה בין 300 ל-400 מיליון שקל. המספר השנתי הוא 15. נדמה לי שזה נותן לך את הפרופורציה של מה נדרש על פי ה-OECD ומה קורה בפועל. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות פעולות מאוד פשוטות וברורות. הפעולה הראשונה היא לאמץ ולתקצב את התוכנית האסטרטגית לביטחון מזון שהוצגה, שהוכנה בשנה וחצי האחרונה על ידי משרדי הממשלה, לא על ידי גורם שלישי. יש בה תקציב, יש בה תוכנית, היא מסתכלת רחוק ל-48, ל-2048, ויש בה קוהרנטיות שלמה, כולל התעשייה וכולל החקלאות. הדבר השני שהמדינה צריכה לעשות, וגם זה נראה לי טריוויאלי, זה להבין שלא יכול להיות שה-OECD משקיע בתעשייה כל כך הרבה כסף, והיא לא, ולהשקיע. ואז אתה תמצא את עצמך במצב שבו המפעלים המקומיים, בעיקר הקטנים והבינוניים שבהם, יוכלו לעשות קפיצות מדרגה משמעותיות, ולא רק להיות טובים עוד יותר, ותחרותיים עוד יותר, ויגדילו את הפריון יותר, אלא גם לעבור ממוד של ייצור לטובת השוק המקומי, לייצוא של מוצרים מתוחכמים, כי אחוז הייצוא של מזון הוא די נמוך, הוא עומד סביב אחוז, אחוז וחצי מהפעילות. ואני חושב שאם המדינה תעשה את מה שאמרתי, אז מצבנו ישתפר. ובל נשכח, יורם, עוד משהו, באירופה או בארצות הברית, המעם על מזון הוא חצי מהמעם בישראל, על מזון, ואם ככה היום המדינה היא המרוויחה העיקרית מפעילות המזון בהשוואה לעולם, אולי צעד שלישי שהיא צריכה לעשות זה לשקול מע"מ נמוך יותר על מזון, דבר שיטיב כמובן עם הצרכנים השונים, חייתי עם כל אחד שהולך לסופר בבוקר.
כן, זה אתגר כל כך מורכב בימים של תקציב מדינה מוגבל, שאפילו הפוליטיקאים לא מדברים על זה בכל רם במערכת הבחירות הזאת, אבל אין לדעת.
אתה שאלת אותי מה דעתי, אני לשמחתי הרבה לא פוליטיקאי, לא מתכנן להיות אחד כזה, לפחות בימי חיי.
עזוב, תישאר בעסק, כן. תישאר בעסק המשפחתי בוודאי. שאלה לסיום, אנחנו גם נעסוק בזה בשיחה הבאה שלנו, יש כבר מדינות שמחרימות מוצרים מיהודה ושומרון, זה התחיל עם האירים והספרדים, ההולנדים אפילו ביתר סט, זה משהו שאתה מרגיש את זה באיגוד, יש מצוקה או חשש?
תראה, האיגוד מטפל בצד המקומית, אבל אני בקשר טוב עם מכון הייצוא, ואכן יש בעיה. בהולנד הוציאו צו שלא רק שמקשה על ייצוא לשם, שאוסר מחירה של מוצרי מזון שהם באים מיהודה ושומרון ומרמת הגולן, הוא גם נותן סנקציה של עונש עד 6 שנות מאסר למי שעושה את זה. כלומר, זה משהו מטורף. ויש כבר שמועות על מדינות נוספות, אתה כמובן מבין שאני לא אגיד מה הם, ומי הם. יש השמועות על מדינות נוספות שירצו ללכת באותה דרך, והבעיה היא בהחלט בעיה פוליטית בסופו של דבר, היא לא בעיה מקצועית. ואני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב, אנחנו כתעשייה, צריכים להתחיל לחשוב על מדינות נוספות שיפתחו בפנינו, אבל אתה יודע, זה לא דבר שאתה יכול לעשות לבד בלי עזרה, שוב מהמדינה,
ברור.
כי זה משהו שהוא אסטרטגי, זה משהו שאומר, רגע, הרי בסוף השוק המקורי והטבעי של ישראל היה תמיד אירופה וארצות הברית, זה עיקר המחירות. כאשר אירופה עת סוגרת את שעריה בצורה כזאת או אחרת, פומבית או לא פומבית, אז מדינת ישראל צריכה לבוא ולהגיד, רגע אחד, מה אנחנו עושים עכשיו? זה חלק מהלוחמה הכללית. א', להילחם בזה, ממש להשקיע משאבים להתעמת עם הנושא ולהיאבק בנושא, מצד השני, לבוא לתעשייה, ליצואנים במקרה הזה, ולהגיד להם, חבר'ה, תשמעו, בואו, אנחנו רוצים עכשיו לעבור למדינות האלה והאלה, אנחנו נעזור לכם לפתח את השווקים בצורה כזאת או אחרת. אני חייב להגיד לך, לסיום, כפי שאמרת, שבאמת ביום, יומיים האחרונים, שמעתי שהיה שינוי בתוכנית העזרה של המדינה, שנקראת כסף חכם, והם הרחיבו אותה לתעשייה מסורתית, גם מזון, ותוכל להגיש בקשות לה. לתוכנית הזאת, אני מקווה שזה נכון מה שאני אומר, כלומר אני שמעתי את זה ממש בימים האחרונים ואני מקווה שזה נכון, אבל זה הכיוון, זה הכיוון שבו לדעתי מדינת ישראל צריכה ללכת.
נרשום ונעקוב, ליאור לוי, מנכ"ל ביסקול ויושב ראש איגוד תעשיות המזון וענף התמרוקים, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, שבוע, סוף שבוע טוב.
אנחנו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, ספרד, אירלנד, בלגיה כבר התחילו בחקיקה, או יש להם חקיקה שמחרימה סחורה מההתיישבות ביהודה ושומרון, אבל הולנד הצטרפה, ואפילו ביתר סט, כמו שנבין תכף ומיד. בוקר טוב לדוקטור מאיה סיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל-אירופה במכון מטפי. גם מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית, ובתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
בוקר טוב, יורם.
מה שונה בהחלטה של הולנד לעומת מה שכבר קרה בספרד ואירלנד?
ההחלטה בהולנד היא הרבה יותר מקיפה. אתה יודע, זה דברים, זה ככה פרטים קטנים, אבל למשל היא גם כוללת את רמת הגולן. אז נגיד, עקבי רמת הגולן, שהם יצאים הרבה, אם הם יצאו, כל הייצוא שלהם להולנד בעצם אמור להיפגע, אירלנד וספרד לא מכלילות את הגולן. יש עוד כל מיני איסורים פליליים והתוקף, אני לא יודעת אם צריך להיכנס לכל הפרטים, אבל יש פה תהליך עתיקה הרבה יותר מפורט, מסודר, הרבה יותר מקיף. אז בסוף הניואנסים בין החקיקות הם באמת, יש ניואנסים, אבל בגדול אני חושבת שצריך להסתכל על התמונה המדינית הכוללת, ולראות פה תמרור אזהרה גדול למדינת ישראל, כי זה לא רק, אני אגיד ש אנחנו לא יודעים במדויק, או לפחות אני מניחה שמשרד הכלכלה יודע ומשרד ראש הממשלה יודע, אבל אנחנו, אין נתונים בדיוק כמה יצוא יש מההתנחלויות לאירופה בכלל, וכמה יש לאותן כרגע שלוש מדינות שעומדות להכיל את זה ספרד, הולנד זה ייכנס לתוקף ב-22 בספטמבר, אירלנד זה אמור להיכנס לתוקף עוד מעט, בלגיה עדיין לא שם, אנחנו לא יודעים מתי זה נכנס לתוקף, ובריטניה ונורווגיה שוקלות, אז אנחנו א' רואים שזה מתרחב. ואם נחזור רגע להיקף של הייצוא מההתנחלויות, אנחנו מדברים, הערכות מדברות על סדר גודל של 2% מהייצוא באופן כללי. 2% מהייצוא של ישראל זה לא הרבה, ובטח שלא, שהוא מיועד לכל מיני מקומות בעולם, ולא דווקא לאותן 3-4 מדינות ספציפיות שאנחנו מדברים עליהן. זאת אומרת, התופעה הכלכלית עצמה כרגע המדוברת, המאוד ישירה, היא אמורה להיות לא גדולה. אנחנו כן צריכים לקחת בחשבון שנגיד בהולנד יש נמל מאוד גדול, רוטרדם, שמטפל בהמון סחורות, זה בעצם שער כניסה למערב אירופה, ושם בעצם הבעיה בצעדים האלה היא א', הבעיה המדינית, אבל בעיה יותר רחבה שהאם בנקודות המכס, נגיד בנמל רוטרדם, שרוצים לבדוק סחורה ישראלית ולוודא שלא נכנסת סחורה מההתנחלויות, תהיה פגיעה גם בסחורה ישראלית כללית, בייצוא הישראלי הכללי. ופה יש נקודה מאוד מסוכנת לייצוא בעצם מכל ישראל, כי אירופה היא שותף הסחר הראשי שלנו. שליש מהייצוא, מהייבוא שלנו, הוא נעשה עם האיחוד האירופי. ופה תמונה בעצם בעיה כלכלית שעלולה להשליך על הרבה עסקים ועל הרבה מקומות עבודה בישראל, וכאן אני חושבת שהסכנה הגדולה.
וציינת גם שיש סנקציות פליליות, וזה משהו שאומר שזה לא רק שאלה של אכיפה של מדינה במישור האזרחי, אלא במישור פלילי שזה יותר מפחיד, ואם אני כימונאי או סיטונאי או יבואן הולנדי, אני לא רוצה להתעסק עם המשפט הפלילי, אני מניח.
אכן. זאת אומרת, אני אגיד שעוד דבר, החקיקה של הולנד אומרת שאם חלק מהמכשיר שהבאת, או חלק מהסחורה החקלאית שהבאת, אני אגיד שזה איזשהו דוח שטוען למשל שתמרים, יש הרבה ייצור של תמרים בבקעה, הם מעורבבים עם תמרים שמיוצרים בתוך הקו הירוק של ישראל, ונשלחים כך לאירופה. זאת אומרת, חבילה כזו של תמרים שהיא מעורבבת, היא מבחינת ההולנדים, היא באמת עבירה על איסור פלילי. עכשיו, מספיק שאתה מכניס, מביא מתנה, כן, של תמרים כאלה מישראל, בצורה הכי תמימה, בלי ידיעה, לא במכוון וכדומה. אז זה ברמה הפרטית, זה כמובן ברמה של היבואן, אתה צריך לבדוק בציציות כל דבר, האם זה באמת ישראל 100% בתוך הקו הירוק, ויש פה באמת בעיה שאולי עדיין שתייבא את זה לתוך הולנד, עדיין יעצרו את הסחורה ויבדקו אותה, ויבדקו אותה בציציות, מה שנקרא. אז כן, אז למה להתעסק עם הדבר כן. הזה? אולי יש משהו במקביל שאני יכול להביא בלי כל הכאב ראש הזה, מה גם שזה יכול לעשות לי כאב ראש פוליטי ולפגוע במוניטין שלי, כמישהו שבכלל מייבא מישראל. זאת אומרת, יש פה השחרה של כל ישראל בגלל מה שקורה בהתנחלויות. אנחנו לא מדברים רק על כיבוש, אנחנו מדברים על אלימות מתנחלים, אנחנו מדברים על משהו שהוא מפר את המשפט הבינלאומי.
כן, גם הבנייה ב-1 ו...
אנחנו נמצא עכשיו על ראש תדר היום.
אנחנו כמעט 60 שנה אחרי אירוע של מלחמת ששת הימים, והנה זה מתעצם עכשיו. השאלה כמה זה 7 באוקטובר ומה שקרה, והשאלה כמה זה ההתנהלות שלנו ביהודה ושומרון, כולל ההתפרויות והפגיעה בפלסטינים. יודעים למדוד מאיפה, מה מקור הנזק?
אני אגיד שאחרי 7 באוקטובר, כמו שאנחנו יודעים, כל העיניים היו על עזה. אף אחד לא שם לב למה קורה בגדה המערבית, והאלימות שם הרימה ראש אחרי 7 באוקטובר. יש נתונים מדודים גם של צהל על פי נתוני צהל וגם נתונים בינלאומיים, ויש פרויקט תברור פוליטיגרפיה בהובלה של שאול אריאלי שעוקב אחרי הנתונים האלה ורואה את הקפיצה באלימות מתנחלים אחרי 7 באוקטובר. אז אנחנו כן יודעים שהתחיל, השטח התחיל לרחוש ולגעוש, אבל העיניים של העולם היו לחלוטין על עזה, כולל עד ספטמבר 25 עד להפסקת האש, אבל כבר במהלך 2024 התחילו לעלות קולות גם לגבי האלימות של המתנחלים הקיצוניים בשטחים, הטרור היהודי שקורה שם, ובהחלט זה משהו שמתחיל להטריד את הממשלות במערב אירופה. אבל העיניים הם עדיין על עזה, ועוברות סנקציות של... גם של ארצות הברית, גם תחת ממשל ביידן, עוברות סנקציות כבר ב-2024 נגד אותם מתנחלים אלימים קיצוניים ברמה הפרסונלית. כשטראמפ עולה לשלטון בינואר 25, הוא מבטל את הסנקציות האמריקאיות, אבל הסנקציות האירופאיות נשארות, וזה לא רק אירופאיות, זה גם קנדה, וזה גם מקומות אחרים בעולם המערבי
כן.
שמטילות את הסנקציות, וכבר זה עולה במאי השנה, זה כבר עולה לרמה שהם... מטילים סנקציות על ארגונים, אלה שמממנים ותומכים, וזה מגיע קרוב מאוד לארגון, למשל, שמאוד קרוב, שסמוטריץ' היה בין המקימים שלו, ארגון רגבים, למשל.
כן.
מגיע לארגונים כמו אמנה ונחלה. אז זה הרבה יותר מרמת האינדיבידואל, וזה איפשהו בין, בתיווך הזה בין הממשלה לבין המתנחלים האלימים. ועכשיו, כן. הצעד שאנחנו רואים על E1, למשל, זה כבר ברמת המכרזים כן. שהממשלה מפרסמת. זאת אומרת, אתה רואה את האירופאים כל פעם עולים דרגה ודרגה עד שזה מגיע לרמה של מתקרב לממשלה.
ומי שההתיישבות יהודה ושומרון יקרה לליבו יכול לראות פה גם בהתפרויות וגם בהחלטות האחרונות, כולל E1, שזה גול עצמי, כי מה שנקרא כל העיניים, כמו שאמרת, היו על עזה, אבל הנה עכשיו כל העיניים על יהודה ושומרון, וכשהעולם לוחץ והכלכלה העולמית לוחצת, אנחנו נלחץ, ומי שיפגע קודם כל זה התיישבות ביהודה ושומרון. יכול להיות
אני אגיד לך, אני, מבחינת פגיעה כלכלית, אין ספק שכל חקלאי של תמרים, למשל, שעכשיו כן. מאבד את הייצוא שלו, ברור שאותו חקלאי או אוסף של מושב או של כן. קיבוץ שנמצאים שם ומייצרים, ברור שזו פגיעה שיכולה להגיע לאחוזים מאוד ניכרים, מאוד ניכרים ולהוציא מהעסק. אבל לכלכלה הישראלית, הייצוא מההתנחלויות לאותן מדינות ספציפיות לא אמור להוות כזה מכה בגדולה. העניין הוא באמת הזליגה לכלכלה כן. הישראלית כולה, וגם הרפיוטיישן, זאת אומרת, העולם עם, עם העיניים עלינו על מדינה פלסטינית.
כן.
ופה באמת מדינת ישראל היא מדינה שהכלכלה שלה היא כלכלה מוטת ייצוא. רוב התעשייה שלנו חיה מהייצוא שהיא מייצאת, והתעסוקה לא רק באותם מפעלים שמייצאים או שירותים כן. שניתנים בייצוא, אלא גם כל המעגלים שנותנים להם שירותים. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מעגלים הולכים ומתרחבים של תעסוקה בישראל, של הכלכלה הישראלית, שהם תלויים ביצוא. אנחנו לא יכולים, אנחנו אי, כן, כלכלי. אנחנו תלויים מאוד בעולם. והצעדים האלה מתחילים להתפשט, וכשזה מגיע לבריטניה, למשל, זה כבר מתחיל להיות מאוד מדאיג, זה כבר לא כלכלה קטנה, זה כלכלה גדולה, ואנחנו רואים יוזמות, שזה יעלה גם לאיחוד האירופי, שזה שותף הסחר הראשי שלנו. אז בהחלט המגמה היא מאוד מאוד בעייתית למדינת ישראל, בגלל אותן התנחלויות ובגלל הטרור היהודי שיוצא משם.
כן, בעולם הכדורגל קוראים לזה גול עצמי, וכמו שתיארת, יש לזה גם השלכות לכלכלה יותר רחבה, ולייצוא גם מתוך משהו.
וגם המוניטין שלנו, כשאנחנו יוצאים כישראלים לעולם.
כן.
המוניטין שלנו נפגע, כי באירופאים לא יודעים מי מתנחל ומי לא מתנחל, והם רואים את זה כחזות הכל. זה מה שהתקשורת גם מדווחת, ואנחנו נראים
רע מאוד. דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון ניתבים, וגם מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית ובתוכנית לימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה על השיחה.
תודה לך.
כן, דבר על סבתא. 70 שנה שהמועדון משמש ממש אבן יסוד בתרבות הישראלית, מהימים של החזון המקורי של אברהם שלונסקי, יסדת המרכז לתרבות מתקדמת, ועד לימינו אנו. בוקר טוב לנועם סמל, איש תרבות ותיאטרון, גם מחבר הספר כניסת אומנים. שלום נועם.
שלום, באמת בספר שלי כניסת אומנים יש פרקים שלמים על סבתא, בעיקר על יוסי בנאי בצבתא, רבקה מיכאלי בצבתא, שלמה ארצי בצבתא, יהודית רביץ ויוני רכטר בצבתא, סליל מכוון בצבתא, ואפילו הנאות הקטנות שבחיים ערב שירי ברכט בצבתא.
כן.
בקיצור, זה לא רק מועדון, זה תיאטרון, זה אולם, וזה מסד בתרבות הישראלית. מסד גדול מאוד בתרבות הישראלית.
הנה, אז הרי הזה יש ציר בין הפועלך שמתואר היטב בספר שדיברנו עליו פעם בתוכנית, לבין...
בצבתא, לא עליי, כן.
בצבתא, ואיפה אני תופס אותך עכשיו?
תופס אותי בצבתא, כי בעוד 40 דקות יתחיל פה מופע, אירוע, לכבוד ניסים אלוני, יום הולדת 100. בהשתתפות אומנים כולל רבקה מיכאלי, כולל שלמה וישינסקי, כולל זמרים, כולל בדרנים, כולל דברנים, כולל רוני צומק המשורר. בשום מקום בארץ לא תראה אירוע כזה כמו שיזמה נילי שחור בצבתא, שהיא המפיקה של קבלת שבת, זה נקרא קבלת שבת, היא מוקדשת. אם ניסים אלוני היה בחיים, הוא היה היום בן 100. בצבתא, אני עורך ומנחה יחד עם דורי פרנס את האירוע.
נהדר. מה יש במקום הזה? את ציינת שהוא לא רק מועדון, הוא גם מוסד תרבותי.
קודם כל המבנה, קודם כל שלונסקי הגה רעיון גאוני, תרבות מתקדמת. לפתוח את המקום הזה, הוא פתח את זה ברחוב מפו, היה איזה גלגולים שונים בג'יזנגוף, אבל זה הגיע לפעתי רחוב אבן גבירול בתל אביב, כן. בסוף שנות ה-60, ואנחנו אחרי ששת הימים, פחות או יותר. ואני גם דרך אגב עושה פה סדרה ספרותית שמתחילה ב-4 בספטמבר עם גידי גור ודיקי דיין, יחד איתי דוקטור מוטי זעירה, אבל מה ששלונסקי אמר ורצה עם החברים שלו, עם אלתרמן, עם אלכסנדר פן, עם יעקב אורלנד, כולם ביחד לפתוח במה לתרבות בעולם, לספרות של העולם, למוזיקה של העולם, לבודלר, למונטן, לשירה, אני ראיתי שם את אהבה וג'אז של גדעון שמר, בעלה הראשון של נעמי שמר, שזה היה ג'אז ושירי אהבה צרפתים. והייתי סטודנט או הייתי חייל, אני כבר לא זוכר. זאת אומרת, זה היה מקום שראית את העולם, וזה ער אנפין, באולם קטן ברחוב מפו בתל אביב, הייתי חייל, וכל החברים שלי, החיילים והחיילות, היינו באים אלה שהיו תאבי תרבות, תרבות עולמית או בינלאומית. היינו ארץ קטנה, אחרי ששת הימים הכל השתנה, סבתא עברה למקום יותר גדול, שממוקם היום בחובי בן גבירול בתל אביב. וזה האולם הכי טוב בארץ לקברט, למוזיקה. לכן, כשאני הייתי צריך בתור מפיק להחליט איפה אני עושה את ההצגות הראשונות אחרי מלחמת יום הכיפורים עם יוסי בנאי, עשיתי פה עם אריק איינשטיין והצ'רצ'ילים, עשיתי פה, וכל הדברים האלה, כשפרצה המלחמה, לא ידענו שתיגמר תוך 6 ימים, והיה צריך להיערך מהר מאוד בששת הימים, אחר כך צריך להיערך מאוד אחרי מלחמת יום הכיפורים שהייתה ארוכה ויית מייגעת ופצועה, וצבתא היה מקום שביטא את הפציעה, את השבר, את הקרע, יונתן גפן, הסתירות הכי גדולות שיונתן גפן כתב, ודלי ליטן שר, והם היו בצבתא, בינתיים זה הכל בינתיים, או בשבות אחרים, כל שנה יונתן גפן כתב סאטירה חדשה שהוא עלתה רק בצוותא. כן. אבל אלברשטיין, הופעות הראשונות שלה היו בצוותא עם גיטרה.
ואני גם זוכר...
זה על קצה המזלג לתת לך, כן, את הארץ ישראלי, דרך אגב, תחנת הרדיו שאני הכי אוהב. אצלי באוטו, ברכב, כל הזמן זה רדיוס. למה? זה מוזיקה של שירים עבריים, וקצת לועזיים, אז זה קצת ארץ ישראל, אבל הרבה העולם הגדול.
לגמרי.
היית מקום קטן שממנו צפית בעולם הגדול.
אתה גם, אני זוכר בספר שלך מתאר, הייתה גם תוכנית טלוויזיה שקראו לה שירים בצוותא, נכון, שבעצם הוקלטו, נכון, שם, זה גם מתאר איזה מוסד זה היה.
שיזמו דליה גוטמן, שתיבדל לחיים ארוכים, ואהרון הדיין, אשתו, אלמנתו של אסי דיין, שניהם כבר לא איתנו, ושניהם הפיקו שירים בצוותא עם גדולי האומנים של ישראל, ואני, היה לי את הכבוד, לפחות בחלק גדול מהם, כי הם היו אומנים שלי, כמו מתי קספי, שלמה ארסי, אריק לביא, שייקה אופיר, וגם היה שלום חנוך שהוא לא היה שלי, והיה אריק איינשטיין, כל אלה הופיעו בצוותא עם רעיון גאוני של המפיקים, של דליה גוטמן ואהרון הדיין. הם הוציאו מתוך הבמה לשון לתוך האולם. כלומר, עוד לפני ששלמה ארצי ירד לקהל, ואומנים אחרים יורדים לקהל, כן, בפעם הראשונה הקהל הישראלי חווה את חוויה שהאומן בא אל...
כן. אגב, שם שלמה ארצי התחיל ללכת על הכיסאות שם, נכון?
שלמה ארצי לא על הכיסאות, על השבט הזאת, כן, על, כן, הלשון הזאת. שם הוא התרגל בפעם הראשונה, אנחנו קוראים לזה בעולם התיאטרון, הקיר הרביעי, שם הוא התרגל ללכת על הלשונית הזאת, לתוך האולם ולחזור ואפילו להופיע על הלשונית. ואפילו אני אספר לך אנקדוטה, שבסוף ההקלטה הודיע לי אהרון הדיין שהטכנאי של כל ישראל שכח ללחוץ על הכפתור, וצריך להקליט את כל המופע, והיה 22:00.
כן.
ואני אומר לה, מה יהיה? היא אומרת לי, צריך לעשות את זה עכשיו עוד פעם. אני אומר לה, הקהל ילך הביתה. אומרת לה, נועם, בעוד חודש לא... הטכנאי כל ישראל ורשות השידור דאז לא יבואו עוד חודש לעשות, אין סיכוי. הלכתי לקולנוע, היה פה בית קולנוע, היה לולה, דמות מיתולוגית של צוותא, וביקשתי מהקהל לרדת לאולם, ואמרתי, מי שיבוא עכשיו ב-11 בלילה לשמוע את שלמה ארצי שר בצוותא, יקבל כרטיסים או למתי קספי או ליוסי בנאי או למה שהוא ירצה, ואכן הגיעו 200 איש, והם אלה שמצולמים בתיעוד, שעכשיו רואים חלק ממנו בתזמורת המהפכה, שמציגה מופע שנקרא מהפכה בצוותא, שאני מאוד ממליץ עליו.
כן, ואגב, זה מתואר גם בספר שלך, האירוע הזה של להביא את הקהל. אתה רואה,
אני רואה שקראת את הספר.
קראתי בשקיקה, כי אתה יודע לספר סיפורים, אדוני, שלא תדע, באמת.
צוותא זה מקום של סיפורים. עכשיו, היו כל מיני מנהלים, אתה יודע, צוותא זה בתבנית נוף המנהלים. אז המנהל שאני הכי הייתי קשור אליו, היה ניסים ציון, בולגרי, כולם חברי קיבוץ. רק המנכ״ל האחרון, חיימון גולדברג, הוא לא בא מקיבוץ. כל השאר היו קיבוצניקים, כמו ששלמה ארצי שר, וסדרן מנומנם מקיבוץ בגליל, השיר הזה על צוותא. סדרן מנומנם מקיבוץ בגליל, ששלחו אותו לתורנות, להיות סדרן בצוותא. בראש שלו צוותא, בראש שלו ארוחה טובה, חמה או משהו כזה. בקיצור, אבל הייתה אווירה, ועדיין יש אווירה. עדיין, אני עובד הרבה מאוד בצוותא, אני עורך למנחה פה סדרות תרבותיות, שיפוטיות, כולל זאת עכשיו של ניסים אלוני, כולל זאת שאני מספר את סיפור 70 שנה לצוותא, מ-57 עד 77, אחר כך 77-97, ואחר כך 97 עד היום. ויופיעו אומנים במהלך הסדרה הזאת, אמרתי קודם מי יופיע, גידי מופיק, דיין ואחרים, אבל בהמשך הסדרה יופיעו עידן אלתרמן ואבי גרייניק שהתחילו פה. כמעט כל אומן בעל משמעות בתרבות הארץ ישראלית או הישראלית, במוזיקה, וגם בתיאטרון, ואחרון חביץ, חנוך לוין פתח את הקריירה שלו כבמאי בצוותא. כי אף אחד לא רצה לביים את יעקבי וליידנטל, וזהריר החריפאי ניגשה למנכ״ל שקראו לו שייקה ויינברג, זל, ואמרה שאולי הסופר, קרא לו הסופר, אולי הסופר יביים, הוא אמר שיביים הסופר. והסופר ביים אחר כך את יעקבי וליידנטל, ואחר כך את סוחרי בומי, ואחר כך ביים גם את הג'יגולו מקונגו, שהוא בעצם הפתיחה של הסדרה הספרותית שתתחיל ב-4 בספטמבר, טיקי דיין, גידי גו ודרור קרן, שמחליף את יוסי פולה כשהוא חולה, הם יעשו את המערכון המלח, שחנוך לוין עשה פה בצוותא, אבל הרבה דברים התחילו בצוותא, ואחר כך גם שלמה ארצי התחיל עם גבר שאולך לימוד בצבתא, גם מתי כספי התחיל עם איזה שכוכב אחד מאז, הזכרתי את חבא אלברשטיין, הזכרתי את יהודית רביץ, שכחתי את קורין אלן שגם התחילה פה,
כן.
ושכחתי את מיקי גבריאלו, ושכחתי את אריק איינשטיין, אריק זה דור אחר, הוא התחיל במקומות אחרים,
כן.
בחמר ובכל מיני מקומות, אבל בעצם התרבות שאנחנו ניזונים מן היום בכל רחבי הארץ, ובגרי ובזפה, ובאולמות ובקיסר,
התחילה בצוותא.
התחילה בצוותא.
במסגרת...
הכל התחיל בצוותא.
במסגרת...
אברהם שלונסקי, משורר ענק, משורר כן. גדול, שידע לחדד לשון ולשחק עם המילים, והוא המציא את הביטוי הזה, צוותא, לתרבות מתקדמת.
כן.
זהו.
ובמסגרת הפסטיבל החופש ליצור גם פתחו בעצם באתר עצמו, אם תיכנסו לאתר של צוותא, יש ארכיון עם הרבה מאוד תמונות נכון. וכרזות ואופרת הרוק מאמי והרבה דברים אחרים.
נכון.
ואנחנו מאוד מאוד גאים על הפסטיבל
הזה. יש עולם ומלואו במסגרת פסטיבל ליצור בצוותא, ויש גם מופעים במהלך כל החודשים, חודשיים, שלושה הקרובים,
כן,
מופעים
כן.
מיוחדים, שמציינים כל מיני תרומה, צוותא, קבלת שבת, שעסקה שאני עושה היום, לזכרו של ניסים אלוני. זה מושג שהתחיל בצוותא, עם פרשת השבוע,
כן.
ואחר כך יש שירים, או לזכרו של מישהו, למשל קבלת שבת הבאה, אני לא מעורב, רב אלוף דוד אלעזר דדו,
בצוותא. כן.
מי עושה דבר כזה? בשום מקום בארץ. צוותא יש לה ייחוד, שאין לו, הוא בעצם מין קברט צרפתי פריזאי, קצת ברלין שלפני מלחמת העולם השנייה, משהו מהסוג הזה, בין ברלין לבין פריז, של הקברטים הספרותיים התרבותיים, ואכן אני חושב שהדור שלנו והדור שבא אחרינו מיישם את המשפט של שלונסקי,
כן.
צוותא לתרבות מתקדמת.
לגמרי, תמצא את זה נהדר, נועם סמל, איש תרבות ותיאטרון, וגם מחבר הספר כניסת אומנים שאני אוהב. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך, זה הפעם הראשונה שאני מתראיין ברדיוס, אני מצביע לך.
זה פעם שנייה, כי ראיינתי אותך על הספר, אבל זה בסדר.
נכון, אוקיי.
כבוד הוא לי. תודה רבה. כן, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שאחרינו הנבחרים, עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מאיר כהן, גם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת סימון דוידזון, ויושבת ראש ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן אסכל. זה הזמן להודות לשובל הלל, טכנאי השידור, איתנו פה על ההפקה אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע על ההפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בערכת הלל עמומוביץ', ואפרופו מוזיקה, אני אורה מוקדי נפרד מכם עם השיר שחוגג 50 שנה, שיר מרים, דנסינג קווין של אבא, שיהיה רק סופה של שמחה.